מסכת שבועות דף מם דלת. למדנו את דברי שמואל. שמואל חידש לנו, כאשר אדם הלווה לחברו 1,000 זוז, ובתמורה קיבל משכון ידית של מגל, אפילו שהידית של מגל ודאי שוויה פחות מאוד. בכל אופן, אם עבד המשכון, הדין שהלווה לא חייב לפרוע את ההלוואה. מדוע? מכיוון שהמלווה לא קיבל את המשכון בתורת פרעון, אלא הוא קיבל את זה בתורת משכון. אומר הלווה למלווה, כל עוד שאתה לא מחזיר לי את המשכון, אני לא מחזיר לך את ההלוואה. ולכן מחדש שמואל במקרה כזה שהלווה פטור מלשלם. אומרת הגמרא, לימה כתנא, אולי הדין של שמואל תלוי במחלוקת תנאים. מה למדנו? המלווה את חברו על המשכון, ועבד המשכון, מה הדין? יישבע ויטול את מעותיו דברי רבי אליעזר. הדין שהמלווה יישבע על זה שעבד המשכון, שהוא לא נמצא בידיו, ויטול את הכסף שלו. רבי עקיבא אומר, אוי 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 אוי, יכול הוא שיאמר לו, כלום הלוויתני, אלא על המשכון. אומר הלווה, תקשיב, אתה הלווית לי מה על משכון, נכון? עבד המשכון, עבדו מעותיך, הבעיה שלך. אבל המלווה 1,000 זוז בשטר, אם ההלוואה הייתה ויש שטר על ההלוואה, והניח משכון בידו, דברי הכל, עבד המשכון, עבדו מעותיו, שהוא יכול לומר לו שהוא לא רוצה לפרוע את החוב. מברר את הגמרא איך מדובר במקרים שהבאנו. איך ידעמי? אידה שווי שיעור זוזה, אם המשכון שווה את השווי של ההלוואה, דהיינו ההלוואה הייתה 1,000 זוז, והמשכון שווה 1,000 זוז. אז אם ככה, מה הייתה עמד רבי אליעזר? הרי מה אמר לנו רבי אליעזר? רבי אליעזר אמר, יישבע ויטול את מעותיו, למה הוא חייב? הרי מכיוון שהמשכון הוא בדיוק בשווי ההלוואה, אז אומר הלווה, סליחה, אני נתתי לך משכון, בעיה שלך שאיבדת, למה שאני אשלם? אז למה חייב? אלא לאו, אולי נאמר שאיך מדובר. אוי 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 אוי, בדלא שווי שיעור זוזה, מדובר שהמשכון לא שווה כשווי ההלוואה, ובדי שמואל כמיף לגבי, ונחלקו בסברתו של שמואל מה? אומר לנו רשי, רבי אליעזר, לדי שמואל, לא סובר את דברי שמואל. דמשכון שאינו שווה כל החוב, אין אדם מקבלו אלא לזיכרון דברים. זה רק בשביל שיהיה איזשהו זיכרון דברים להלוואה. הלכך שומר חינם הוא עליו, ואז ממילא שומר חינם פטור מגנבה ועבדה. וישבע שלא פשע ושאינו ברשותו ויטול כל מעותיו, כי הוא נחשב כשומר חינם. רבי עקיבא, אבל הוא כן סבר כשמואל, שמה שלשם משכון קיבלו. אבל כל זה שלא היה שטר, אבל הלוואו 1,000 זוז בשטר, אפילו רבי אליעזר מודה שהמשכון שקיבל אחרי כן לשם משכון קיבלו, ואז ממילא הוא לא חייב לפרוע לו את יתרת התשלום, שהרי אינו צריך לו. למה הוא לקח משכון? הרי לא צריך משכון, יש שטר. אלא שהרי אינו צריך לו לזיכרון דברים, שהשטר הוא לראיה, אלא למה הוא לקח בתורת משכון, ואם עבד המשכון, עבדו מעותיו. אז לכאורה הם נחלקו בדברי שמואל, אז שמואל בעצם תלוי במחלוקת תנאים. דוחה הגמרא, לא, בדלא שווי, אם מדובר שהמשכון לא שווה כמו שיעור ההלוואה, דהיינו שההלוואה הייתה על שווי של 1,000 זוז, והמשכון שווה רק 100 זוז, הדין שכולי על מעלת לאוד שמואל, לא סוברים את דברי שמואל. למה? כי שמואל אמר שבמקרה כזה שעבד המשכון, הרי שפטור מלשלם את כל החוב, ואילו רבי אליעזר אומר לך, תקשיב, חייב עדיין לשלם הכל. ומה שרבי עקיבא אמר, עבד המשכון, עבדו מעותיו, לא הכוונה כל ההלוואה. דהיינו, את 100 זוז של המשכון, את זה הוא לא צריך לשלם לו, אבל את יתרת החוב ודאי שצריך לשלם. אז אם ככה הם לא סוברים כדברי שמואל. ואחז כמו מי הם סוברים? בדשווי שיעור זוזה, מדובר שהמשכון שווה כמו שיעור ההלוואה, ההלוואה 1,000 זוז, המשכון 1,000 זוז. ובדי רבי יצחק המפלגה, מה אמר רבי יצחק? דאמר רבי יצחק, מניין לבעל חוב שקונה משכון? בעל חוב מי זה? זה המלווה שהלווה כסף. מאיכן אנו יודעים שהוא קונה את המשכון, והמשכון מוגדר ונחשב כממונו, שנאמר, ולך תהיה צדקה, אם אינו קונה משכון, צדקה מניין לו? מכאן לבעל חוב שקונה משכון. כלפי מה הדברים אמורים? הפסוק בתורה מדבר על מלווה שלקח כסות לילה של הלווה, והלווה הזה הוא עני, אין לו כסף. הדין הוא שמה שהמלווה צריך להחזיר לו בכל לילה את כסות הלילה, כדי שיהיה לעני מה להתכסות, ובבוקר הוא יכול לקחת את המשכון הזה בחזרה. ואומרת התורה, כאשר הוא מחזיר לו את המשכון, ולך תהיה צדקה, אז ייחשב צדקה למלווה שהוא מחזיר לו את המשכון שהוא כסות לילה. ולומד רבי יצחק, אם הוא לא קונה את המשכון, אז למה זה מוגדר כצדקה? צדקה, מה זה צדקה? שאני נותן דבר שלי, אם זה לא שלו, אז למה זה מוגדר כצדקה? אלא מכאן אנחנו רואים שבעל חוב קונה משכון. אז אפשר לומר שרבי אליעזר ורבי עקיבא נחלקו בזה. מה? אומר רש"י, רבי אליעזר לט לדי רבי יצחק, ואינו עליו אלא שומר חינם. אני מה פתאום? אני לא מדובר שאני קונה את המשכון, אני רק נחשב שומר חינם. ואף על פי שהוא משכון גמור, ואז ממילא, אם עבד המשכון, אני שומר חינם, שומר חינם פטור מעבדה, עדיין לא רצח לשלם. אבל רבי עקיבא סבר שהוא קונה את המשכון בקניין גמור, וכיוון שהוא קונה את המשכון, עבד המשכון, עבדו מאותיו, בעיה שלו. ממשיכה הגמרא, לימא דרבי יצחק תנא היא. אולי בעצם הדברים של רבי יצחק תלויים במחלוקת תנאים, כמו שאמרנו, שרבי אליעזר לא יכול להסתדר עם דברי רבי יצחק, ורבי עקיבא כן. אומרת הגמרא, ותסברה, וכי אתה חושב כך? אם הוא דאמר רבי יצחק, כל דברי רבי יצחק, על מה מדובר? שמשכנו שלא בשעת הלוואה. מה הכוונה משכנו שלא בשעת הלוואה? הוא לוקח את המשכון לא בזמן ההלוואה, אלא מתי? סמוך לפיראון. ומכיוון שהוא לוקח את זה סמוך לפיראון, בוודאי שהוא לוקח את זה לשם גבייה. זה הסיבה שהוא לוקח? ולא בתורת משכון ממש. אבל משכנו בשעת הלוואה, אם הוא לוקח את המשכון בשעת הלוואה, אז אני יכול לומר שזה לא בתורת פיראון. ואז מי אמר וכי הוא אמר את הדברים שלו? והרי רבי עקיבא על מה דיבר? על משכנו בשעת הלוואה. שמה? שאנחנו אומרים שבמקרה כזה זה לא בתורת פיראון. אז אם ככה בעצם הם לא מדברים אותו דבר. רבי יצחק דיבר על שלא בשעת הלוואה, ואז ממילא זה בשביל גבייה. ואילו רבי עקיבא דיבר שמה שמשכנו בשעת הלוואה, וזה בתורת משכון ולא בתורת גבייה. אלא אומרת הגמרא, משכנו שלא בשעת הלוואתו. אם משכנו שלא בשעת הלוואה, שזה ודאי לגבייה, כולי אלמא לא פליגי דאיתלהו דרבי יצחק. כשהוא קונה את המשכון, בוודאי שהוא יקנה את המשכון. ואחה, במשכנו בשעת הלוואתו, שלכאורה במשכנו בשעת הלוואתו, אולי נאמר שזה בתורת משכון, והוא לא קונה ממש את המשכון כמו שרצינו לומר לפני כן, אבל הוא בשומר אבדה כמפלגה. מה זה שומר אבדה? דאיתמר, שומר אבדה, אדם שמצא אבדה ושומר את האבדה עד שימצא של מי האבדה. רבא אמר כשומר חינם, שומר חינם חייב רק על פשיעה, על גניבה ואבדה, וכל שכן אונס הוא פטור. רב יוסף אמר כשומר שכר דמי, הוא מוגדר כשומר שכר. למה הוא מוגדר כשומר שכר? אומר לנו רש"י, שכר מצווה, מכיוון שהוא צריך לטפל באבדה, לשמור עליה, ואם באותו רגע יבוא אני ויבקש ממנו צדקה, הוא יהיה פטור מלתת לו. למה? כי העוסק במצווה פטור מן המצווה. אז ממילא הוא חוסך את הפרוטה שהוא צריך לתת לעני, ומכיוון שהוא חוסך את הפרוטה לתת לעני, אז ממילא הוא מוגדר כשומר שכר. ומה? והוא יתחייב במה? בגניבה ואבדה. אומר לנו רש"י, ומלווה על המשכון נמי מצווה עבד. הוא גם נחשב שמה שהוא עשה מצווה. למה? עצם ההלוואה, הוא מלווה לחברו, הוא עוזר לו, זה מצווה. אז אם ככה, אני יכול לומר לך שמה שרבא שאמר ששומר חינם, זה כמו רבי אליעזר. שמה אמר לנו רבי אליעזר? שהלווה חייב לפרוע. למה? כי המלווה טוען, נכון, עבד המשכון, אבל אני שומר חינם, אני פטור על המשכון. אבל מה שאמר לנו רב יוסף זה כמו רבי עקיבא, שמה? שהלווה פטור מלשלם. למה? כי הוא אומר למלווה, סליחה, איפה המשכון? אתה שומר שכר? שומר שכר חייב בעבדה, לכן אני פטור על המשכון. אומרת הגמרא לאמא דרב יוסף תנאי, אולי אני אגיד שדברי רב יוסף תלוי במחלוקת תנאים. רבא ודאי תלוי במחלוקת תנאים. למה? כי רבי עקיבא לא יכול להסתדר עם דברי רבא. השאלה היא האם רב יוסף זה מחלוקת תנאים או לא? אומרת הגמרא לא. בשומר עבדה דכולי עלמא איתלהו דרב יוסף, שמה שהוא קונה את המשכון בוודאי. ואחה במלווה צריך למשכון כמפלגה. מה הכוונה מלווה צריך למשכון? אומר רש"י להשתמש בו. ואיך הוא יכול להשתמש במשכון? הוא מנקה לו מן החוב ושכירות המשכון. הוא משתמש במשכון ואת התשלום על השכירות הוא מוריד ומנקה את זה מהחוב. רבי אליעזר סבר כיוון דצריך למשכון, אז ממילא אין כאן מצווה? ולהנאתו נתכוון, ואז ממילא הוא מוגדר כשומר חינם, ומכיוון שהוא שומר חינם, אני פטור מעבדה, לכן הלווה עדיין חייב לשלם את ההלוואה. אבל ברבי עקיבא סבר, כיוון דפוחת עליו והולך, הוא מוריד לו מהחוב, זה מצווה, ולא הווה יעלה אלא כשומר שכר. ומכיוון שהוא שומר שכר, אומר הלווה, סליחה, אתה מלווה שומר שכר, אתה חייב בגניבה ועבדה, ממילא זה בעיה שלך שעבד המשכון ואני לא משלם את יתרת החוב. אז אם ככה, במלווה צריך למשכון כמפלגה, מור סבר מצווה כעביד, כמו שהסברנו שזה רבי עקיבא. ומור סבר לב מצווה כעביד, מזה רבי אליעזר. אומרת הגמרא לימא כתנאי, אולי דברי שמואל שהזכרנו שמה שאם אדם קיבל מחברו משכון בעבור הלוואה שהלווה לו ועבד המשכון, הדין שהלווה פטור מלשלם. למה? כי הלווה אומר, סליחה, תביא את המשכון, אני אפרע את ההלוואה. אז אם ככה, אולי נאמר לימא כתנאי הדברים של שמואל. למה? ראינו המלווה את חברו על המשכון ונכנסה שמיטה. אנחנו יודעים שפעם בשבע שנים, כאשר מגיעה שנת השמיטה, נשמטים כל החובות. דהיינו, אדם חייב לחברו, מגיעה שנת השמיטה, הוא פטור מלשלם את החוב. מה קורה אם היה הלוואה על המשכון? הלוואה כזאת היא, כאשר נכנסה השמיטה, הדין שהיא לא נשמטת, היא עדיין עומדת וקיימת. למה? מכיוון שזה לא נקרא לא יגוס. כל הבעיה שלו לתבוע את חברו, פה הוא לא צריך לתבוע, יש לו משכון בידיים שלו. אז אם ככה, מלווה את חברו על המשכון ונכנסה שמיטה, אף על פי שאינו שווה לפלגה אינו משמה, דברי רבן שמעון בן גמליאל. אומר רבן שמעון בן גמליאל, אפילו אם המשכון שווה רק חצי משווי ההלוואה, אפילו אחי, הרי שהחוב לא נשמט. רבי יהודה הנשיא אומר, אם היה משכונו כנגד חובו, מה משמע? דווקא אם המשכון הוא 1,000 זוז, והלוואה 1,000 זוז, שזה כנגד זה, הכוונה באותו שווי, אינו משמט. ואם לאו, משמט. מברר את הגמרא, מהי אינו משמט דקאמר תנא קמא? רבן שמעון בן גמליאל אמר שלא משמט. מה ביאור הדברים? אילמה כנגדו, הכוונה שבא לומר לי, תקשיב, מכיוון שהמשכון שווה רק חצי משווי ההלוואה, ההלוואה 1,000 זוז והמשכון 500 זוז, אז אני אומר שרק את ה-500 זוז זה לא משמט. אז אם ככה קשה, מכלל דרבי יהודה הנשיא סבר, כנגדו נמי משמט אפילו על ה-500 השניים, דהיינו שהוא מפסיד את הכל, הכל נשמט, אלא מה יתפיס משכון? אז בשביל מה הוא תופס משכון? אם הכל נשמט, כל החוב נמחק, אלא לאו כנגד כולו. שתנה כמה סובר, שאפילו שמה, שהמשכון שווה רק מחצית משווי ההלוואה, בכל אופן כל ההלוואה נשארת קיימת. למה? כי המשכון אפילו שלא שווה את כל ההלוואה הוא כנגד כולו, וזה כמו דברי שמואל. שמה אמר לנו שמואל? ששמואל סובר שמשכון, הוא לא לוקח אותו בתורת פרעון לפי השווי שלו, אלא כמקשה אחת, המשכון כנגד ההלוואה, אפילו אם הוא פחות מההלוואה, זה לא מעניין אותי. הלך המשכון, אמר לנו שמואל, הלך ההלוואה, אפילו שהמשכון שווה פחות. אז ממילא הוא, הוא בדי שמואל כמיף לגטן, הקמאס אמר כשמואל ורבי יהודה לא, דוחה הגמרא, לא, לעולם כנגדו. מה אני יכול לומר לך שלפי תנא קמא מאינו משמט רק את החלק של המשכון שהוא שווה את ה-500 זוז? הוא בהכא מפלגי תנא קמא סבר כנגדו, דהיינו שלא נשמט רק 500, ורבי יהודה הנשיא סבר כנגדו נמי משמט, כל החוב נמחק, אפילו החוב שכנגד המשכון. אז שאלנו מקודם, אז למה הוא תופס משכון עם כל החוב נמחק? מה עוזר לו המשכון? ודקאמרת, למה היא תפיס למשכון? לזיכרון דברים באלמה, זה רק להזכיר לו שיש הלוואה, אבל זה לא שהמשכון יגרום שההלוואה לא תשמט. וכאן אנחנו חותמים את פרק שבועת הדיינין, וכעת אנחנו מתחילים פרק חדש שנקרא כל הנשבעין. עד עכשיו עסקנו בעיקר בשבועות דאורייתא, כגון בשבועת מודה במקצת, שאדם תובע את חברו, איפה הכסף שאתה חייב לי, והוא מודה לו בחלק מהתביעה. כעת, בפרק הזה אנחנו נעסוק בעיקר בשבועות דרבנן שתקנו חכמים. אומרת המשנה, כל הנשבעים שבתורה, דהיינו שבועות דאורייתא, נשבעים ולא משלמים. מה קורה? כאשר במודה במקצת לדוגמה, התובע סכום מסוים, והנתבע מודה רק בחלק, הרי שמה הנתבע צריך להישבע, וממילא הוא נפטר מתשלום. ואלו נשבעים ונוטלים. מה הכוונה ואלו נשבעים ונוטלים? אומר לנו רש"י, ואלו נשבעים ונותנים שתקנו להם חכמים להישבע וליטול. דהיינו זה מקרה הפוך. בדאורייתא נשבעים ונפטרים. פה הם נשבעים ולוקחים כסף. איך? איזה מקרים? השכיר והנגזל והנחבל ושכנגדו חשוד על השבועה וחנווני על פנקסו. על איזה מקרים מדובר? מרחיבה המשנה ומבארת כל עניין ועניין. בואו נראה. השכיר, מה זה השכיר? כיצד? אמר לו, תן לי שכרי שיש לי בידך. אומר השכיר, סליחה, אני עבדתי אצלך, לא קיבלתי משכורת. הוא אומר לו, בעל הבית, נתתי. וממילא הוא כופר הכל, ועלה אומר לו, נטלתי. השכיר אומר, מה פתאום, לא קיבלתי. אז לכאורה זה כופר הכל, צריך להיות פטור. וזה נכון שפטור, אבל רק מדאורייתא. אבל חכמים תקנו שיהיה חייב שבועה מהשכיר, הוא נשבע שבועה דרבנן ונוטל. ואנחנו נראה בגמרא מדוע. רבי יהודה אומר, עד שתהיה שם מקצת הודעה, הוא צריך להודות לו במקצת. כיצד? אמר לו, תן לי שכרי. אומר, השכיר, איפה המשכורת שלי? שהיא 50 דינר שיש לי בידך. והוא אומר, התקבלת דינר זהב, מה אתה רוצה? קיבלת חלק. אז מכיוון שיש פה הודעה במקצת, אומר רש"י, לרבי יהודה לא תקנו שבועה ליטול, אלא במקום שיש שבועה לנתבע, שזה בעצם במודה במקצת, הנתבע הוא זה שחייב שבועה, והפכו החכמים במקרה כזה על התובע. אז זה הסברה לפי רבי יהודה, אבל תנא קמא סובר, לא, מה פתאום, אפילו אם הוא כופר הכל, יהיה חייב שבועה וישבע ויטול. ממשיכה המשנה, נגזל, מה המקרה שנגזל? כיצד? היו מעידים אותו שנכנס לביתו למשכנו שלא ברשות, הרי רק בית דין יכולים לקחת משכון, והוא נכנס לבית חברו ולוקח משכון. הוא אומר, כלאי נטלת, אומר, מה, נכנסת לבית שלי, לקחת לי את הכלים? והוא אומר, זה שנכנס, לא נטלתי, מה פתאום, לא לקחתי כלום. הוא נשבע ונוטל. אז הנה, שוב אנחנו רואים כאן שבעל הבית יישבע, דהיינו התובע, ויטול. רבי יהודה אומר, עד שתהיה שם מקצת הודעה, כמו שראינו לפני כן, שרבי יהודה אומר, רק באיזה מקרה יהיה חייב, רק אם יש כאן מודה במקצת, שהשבועה צריכה להיות על מי, על הנתבע, והופכים אותה על התובע. כיצד אמר לו, שני כלים נטלת, והוא אומר לו, נטלתי אלא אחד, רק במקרה כזה. נחבא על איך מדובר, כיצד היו מעידים אותו שנכנס תחת ידו, הכוונה תחת ידו זה לרשותו. וכשהוא נכנס, הוא היה שלם, ויצא חבול, יצא מוכה. ואמר לו, חבלת בי, אתה צריך לשלם לי. והוא אומר, לא חבלתי, הרי זה נשבע ונוטל. ואותו דבר רבי יהודה חולק. רבי יהודה אומר, עד שתהיה שם מקצת הודעה, כיצד? אמר לו, חבלת בי שתיים, שתי חבלות. ועלה אומר, לא חבלתי, אלא אחד, אלא אחת, רק במקרה כזה הדין שיהיה חייב. שכנגדו חשוד על השבועה. מה זה שכנגדו חשוד על השבועה? כיצד? באיזה מקרה אני אומר שהצד השני הוא חשוד על השבועה? אומרת המשנה, אחת שבועת העדות. דהיינו, כמו שלמדנו בפרקים הקודמים, אדם שביקש מעדים, אתם יודעים לי עדות ממון שיכולה לעזור לי, בואו ותעידו, והם טוענים שהם לא יודעים, ואחר כך התברר ששיקרו, אז ממילא הם חשודים על השבועה מהיום. או, ואחת שבועת הפיקדון, הוא בא לחברו, איפה הפיקדון שנתתי לך? והוא אומר, מה פתאום? ונשבע, ואחר כך התברר ששיקר. ואפילו שבועת שב, שבועת שב, כמו שלמדנו, הוא נשבע על איש, כולם רואים שזה איש, הוא נשבע עליו שהוא אישה. ועוד מקרים, היה אחד מהם משחק בקוביה, הוא מלווה בריבית, הוא מפריך יונים וסוחרי שביעית. מה זה המקרים האלה? משחק בקוביה, משחקים, ומי שהקוביה תצא על מספר מסוים, הוא זה שירוויח את הכסף. אפילו שמה שהצד שלקחו ממנו את הכסף, הסכים, הוא הסכים לשחק, זה נקרא גזל מדרבנן, מכיוון שכל מה שהוא הסכים לשחק, זה על דעת שהוא ינצח. אבל ברגע שהוא לא ניצח, ומה פתאום, הוא לא מסכים, אז זה מוגדר כאסמכתה, ואדם כזה, הדין שהוא חשוד על השבועה. ומלווה בריבית, כמו שאנחנו יודעים, אסור להלוות בריבית, ואפילו שהלווה מסכים לשלם את הריבית, אבל מכיוון שאין לו ברירה, זה מוגדר כגזל דה רבנן. ומפריחי יונים בעצם זה כמו משחק בקוביה וסוחרי שביעית, ואנחנו יודעים שכתוב לאוכלה ולא לסחורה, אסור לסחור בפירות שביעית. אז בכל המקרים האלה שחשוד על השבועה שכנגדו נשבע ונוטל, מכיוון שהתובע לא יכול להישבע, הנתבע הוא זה שישבע ויטול. איי 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 איי, היו שניהם חשודים. מה קורה אם שניהם חשודים על השבועה? חזרה שבועה למקומה. מה ביאור הדברים חזרה שבועה למקומה? הגמרא תרחיב בעניין, דברי רבי יוסי. רבי מאיר אומר יחלוקו, ועד כאן דף ממדלת במסכת שבועות.